שלום, אנחנו בעמוד רש למד דלת בספר הכוזרי, במאמר חמישי, סימן כף ג', בעמוד רש למד דלת במהדורת אבן שמואל, דיבור המתחיל אשר. מה? קראנו כל הפסקה? כן, קראנו כל הפסקה. אז אנחנו בפסקה כף דלת, סליחה. אנחנו בפסקה כף דלת בעמוד רש למד ה. עד הנה, אמר כוזרי, עד הנה ראיתיך אוהב חירות, ושבתי וראיתי אותך כעת מבקש להוסיף על עבדותך מצד החובות שתתחייב בהן כשתדור בארץ ישראל, מצוות שאין אתה חייב בהן במקומנו פה. אתה תעלה לארץ ישראל, אתה תתחייב במצוות שמיטה, תרומות ומעשרות, אולי עבודת הקורבנות, תרומה וטהרה במקום המקדש, כל המצוות. אני חושב ש... יכול להיות ש... לא, אבל הבעיה היא ככה, רבינו חיים חי אחרי רבי יהודה לוי. יכול להיות שמישהו כבר אמר אותה, כן, יכול להיות שמישהו כבר אמר אותה, אבל אנחנו לא מכירים אותה לפניכם. אבל רואים פה, זה באמת הטענה. אבל לא, וזה לא רק זה, שמה הטענה של רבינו חיים היא משהו אחר. כן, 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 אבל הטענה של רב חיים שמה היא משהו אחר, שאי אפשר להיזהר, שאנחנו עלולים להיענש, כי אנחנו לא בקיאים בהלכות התלויות בארץ. ובאמת כתבו הפוסקים שמאז שהייתה עלייה גדולה מספרד ובמבית ומהרית בירו כראוי תלכות הלכות התלויות בארץ, אז כבר אין סכנה להיקשת, בגלל זה לא שייך. אז סתם דבר פה, אני חושב טענה אחרת, בשביל מה לך להוסיף על עצמך חיובים, דברים שאתה לא חייב בהם, מה פתאום אתה מכניס את עצמך לזה? כן, משהו כזה. אגב, יש ברשבם במסכת בבא בתרא, הוא דן בשאלה מדוע אסור לצאת לחוץ לארץ. כן? שאלה, למה אסור לצאת לחוץ לארץ? מה טוב שם? יש שם שום דבר טוב. אבל למה אסור? אז יש כל מיני דעות. הרשב"ם אומר, מפני שמפקיע עצמו מן המצוות. כלומר, אתה במקום שבו אתה חייב בפחות מצוות, זה לא בסדר. כלומר, אף על פי שאין איסור ממש להיות במצב שבו אני לא חייב במצוות. למשל, אני תגיד לאדם, אני יודע, אל תהיה רופא, כי תפקיע ממך מצוות שמירת שבת, כי בגלל פיקוח נפש צריך להטיל אנשים. כן? לא אומרים דבר כזה. אבל כנראה שלגבי ארץ ישראל כן אומרים את זה. אבל פה השאלה היא בכיוון ההפוך. בשביל מה אתה נכנס למצב של חיוב? זה אגב תפיסה דתית. תראה, הדתיים אומרים שארץ ישראל זה רק איזה איכד תמצא של חיוב ומצוות. אבל אם אתה יכול בלי זה, זה בסדר. כן. כן, זה לא רואה. נכון, זה לא, זה יכול להטיב לכיס של מישהו. מה? מה הטלטול? למה? תלוי אם יש עירוב או עירוב, מה זה קשור? יש בלנהטן עירוב, מה אתה? בלנהטן יש עירוב. כן, זה משה פיינשטיין שם הסידר את זה. כן. בלוס אנג'לס יש? כן. כן. זה הסיבה. כן. יש גם בצרפת יש עירוב. יש בעיר סטרסבורג, יש עירוב. בפריז אין. בתוניס יש? כן. אז היה עירוב בתוניס. טוב. טוב, אז מה שאומר כאן, מה אתה הולך להתחייב בכוח ובמצוות? אמר לחבר, אין אני מבקש כי מחירות מן השיעבוד לרבים, אשר איני רוצה כלל למצוא חן בעיניהם. ואילו השתדלתי בזה כל ימי חיי, לא הייתי מגיע לכך. ואילו הגעתי לכך, לא היה הדבר מביא לי תועלת. כוונתי לשיעבוד לבני אדם ולבקשה למצוא חן בעיניהם. יש שיר של רבי יהודה לוי, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבדו חופשי. כן, כי ברגע שאדם יקבל עצמו עול מלכות שמיים, אז הוא חופשי מכל שיעבוד אחר. אבל מה עם השיעבוד של מלכות שמיים? זה גם לא שיעבוד, כי השיעבוד לבורא זה המפגש עם העצמיות שלי. אז כאשר אני נאמן לעצמיותי, אני חופשי באמת. אין לך מה הרב קוק, מרחבים מרחבים, מרחבים יבטא נפשי, אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. שטה היא נשמתי, למעלה מכל נשגב ונאצל. זה הרב קוק מרגיש כמו ציפור. מדוע מרגיש כמו ציפור? כי הוא שחרר את עצמו מכל עבדות. איך עושים את זה? מקיימים תרי"ג מצוות. כלומר, בזה שהוא מקיים את המצוות, הוא משחרר את הצינורות הסתומים שבנפשו. לכן, מניעה מקיום המצווה היא בעצם שיעבוד. זה מושג שחוזר הרבה ברב קוק באורות התשובה. יש לו מושג כזה, העבדות החטאית. החטא מטיל איזשהו שיעבוד על הנפש. לכן הוא אומר, מבקש אני לי את השיעבוד לאחד, אשר בתורך מעט אפשר למצוא חן בעיניו, דבר המועיל בעולם הזה ובעולם הבא, כוונתי למציאת חן בעיני האלוה יתברך, כי השיעבוד לו הוא החירות, והכניעה לו היא הכבוד האמיתי. יש בפרשת בהר, שקראנו שבוע, לפני שבוע, יש שם מצוות יובל, נכון? מה זה מצוות יובל? זה שנת דרור, חירות. איך נפתחת השנה הזאת? בתקיעה בשופר. בימי קדם, מה הייתה המשמעות של תקיעה בשופר? המלאכת מלך. כן, ויתקיעו בשופר ויאמרו יחי המלך אדוניה. זאת אומרת שהתקיעה היא לכאורה הפך מהות השנה היא. זאת שנה של חירות ואתה פותח אותה בהמלאכה. אמרו חז"ל בספרה, אמר הקדוש ברוך הוא, המליכוני עליכם בשופר של חירות. במילים אחרות, אינני יכול להיות מלך על האדם, אלא אם כן האדם הוא בן חורין. לפי מה שאמרו במסכת אבות, אין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין. כן, הסגנון שם של חז"ל, כמו הצורה שלהם לומר את זה, זה שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אבל המשמעות היא שאתה לא יכול לעסוק בתורה אם אתה לא בן חורין. והראיה, שאם אדם בוחר בעבדות, אז מה עושים לו? רוצעים לו את אוזנו, נכון? למה? עבד ששמע על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים והלך וקנה לו עבד תירצה. כן, מה אתה
אומר?
זה תורת עבדות שם. כן,
זה
אתה אומר, יש טורקים פה וכל מיני כאלה, נכון, אבל לפחות הוא נאמן לחירותו הנפשית. לפי מה שהוא הסביר לפני כן, הוא בא לארץ כדי לחיות חיי קודש, הוא יודע שהתנאים האובייקטיביים לא יהיו מי יודע מה, אבל לפחות הוא מרגיש שהנשמה שלו משתחררת מעול הגויים פה. כן, נכון, בן חורין זה בלתי תלוי, זה מאוד חשוב להיות בלתי תלוי. לא, זה יכול להיות גם המציאות של כולנו. אדם יכול להחליט להיות בן חורין. כשאדם מחליט את בן חורין, אז הוא מפסיק להיות משועבד לכל מיני צרכים וכל מיני לחצים ואנשים, הוא עושה מה שהוא רוצה. פעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה קוק, עיתונאי שאל אותו, אתה מדבר על פוליטיקה, אין זה ראוי לרבנים לכאורה לדבר על פוליטיקה, והרבה ביקרו אותך על זה. ענה הרב צבי יהודה, אינני מבקש רשות מאף אחד, מה שנראה לי האמת, אני חייב לומר. מה אכפת לי אם מישהו מסכים, לא מסכים, צריך רשות ממישהו. כן, מה אתה אומר? לא, בגלל שהוא לא נאמן לעצמו. המצוות זה רק ביטוי לחירות הזאת. כי אני רק כשאני במקומי. מה? אני רק כשאני במקומי. אם אני במקום אחר, אני לא אצלי. כן. נכון. נכון. לא, זה לא שיעבוד. המחויב זה לא שיעבוד. אלא זה נובע מעצמיותו. לא, זה נובע מעצמיותו. הוא חושב שזה כך. הוא חושב שזה כך. אז הוא לא יגיד אחרת. הוא מחויב בחיוב מוסרי, מצפוני. כן. נו. נכון. נכון. אז היינו יכולנו, יכולנו, או סליחה, היה אפשר לעשות גלות יזומה. גם מה זאת אומרת? כן, עם ישראל חי לו עם מקדש, עם נבואה, ממשלה, מלך, סנהדרין, הכל טוב. איש תחת גפנו ותחת תאנתו, גפן ומובן גפן, הכל. שתי נקודות. אבל אומר, רגע, מה אם הניצוצות עם פאר מלאכים את המשלחת הארץ ישראלית הבאה לגלות ל-20 דקות? כן? אומר, תודה רבה שבאתם לאסוף את ניצוצותינו. זה לא נכון, זה ההפך. הרי בימי שלמה אז באה חוכמה מכל העולם, וטרף חוכמת שלמה, אבל הם גם נתנו לנו משהו, כן? וטרף חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים. מה זאת אומרת וטרף מכל חוכמת מצרים? היא עלתה מתוך חוכמת מצרים ומחוכמת כל בני קבל. כן, גם הרב קוק אומר באורות שכאשר עם ישראל נמצא במצב של שלמות, אז הוא יכול לנוק מאומות העולם. זה פסוק בישעיהו, לא? וינקת חלב גויים ושוד מלאכים תינקי וידעת כי אני השם אשר לא יבושו קובעי. כן, לא יודע מה זה קשור לנושא. הלאה.
אומר
שכשנגיע
לגאולה, אז
יהיה לנו
יצר אדיר לעשות את מה שעשה שלמה, וגם
נעשה
את
זה יותר. לא, אנחנו כבר לא ניפול בתוך הפח, כי יש לנו ניסיון. למדנו לקח. עושים את זה יותר טוב. טוב, איפה היינו? מבקש כי השעבוד לו הוא החירות והכניעה לו היא הכבוד האמיתי. מה? כן, זה נו, לאחד, הקדוש ברוך הוא, אשר בקל אני יכול לרצות אותו. יש פה הפניה לאחד משירי ריאל. אז רגע. איפה הוא שם את זה? רק רגע, הנה עמוד תו, נכון? כן, בעמוד תו, לא בכל המדורות יש לכם. התרדוף נערות אחר 50 וימיך להתעופף חמושים, ותברח מעבודת האלוהים, ותחשוף אל עבודת האנשים, ותדרוש את פני רבים ותיטוש, פני אחד לכל חפץ דירושים. זה נותן באופן שירי מה שהוא אמר. כן, זה תורך מעט. מצוות זה דבר קל. מה זאת אומרת? זה קל מצוות, אלא אם כן אתה מחליט לסבך את עצמך. אבל מצוות זה דבר קל. הרי נגיד ככה, השולחן ערוך אומר שאתה צריך לקשור את השרוך השמאלי לפני השרוך הימני. האם זה קשה? התשובה היא לא, מסוג הזה פשוטה, כי גם אם לא יהיה שולחן ערוך, יש שרוך אחד שאתה תקשור אותו לפני השני, נכון? כל השאלה איזה שרוך. אז זה לא קשה. בסדר, זה לא קשה. מה קשה? להיכנס לחושך בשבת לחדר, זה לא קשה. לא, זה לא קשה, פשוט צריך להדליק את הנר לפני השבת. הרי בשביל מה להדליק נר שבת? כדי שיהיה אור, לא? נמשל, אז זה לא קשה. אם רוצים אפשר לסבך. יש אנשים שיש להם הנאה לסבול מן המצוות, אני ראיתי. מה? כן, זה הנאה, אבל חולנית. טוב. מה? מה?
צריכים
לשמוח שבאופן טבעי
אתה
עצוב, צריכים עבודה קשה. מה, לא הבנתי. מתי לשמוח שאני באופן טבעי עצוב?
סוכות לדוגמה, בוא נגיד שאני באבל, אני צריך לשמוח.
תראה, זאת המצווה היחידה שהיא קשה. הגאון מווילנה אמר, המצווה הקשה בתורה היא המצווה להיות שמח 8 ימים רצופים בסוכות. הוא אומר, זה המצווה הכי קשה מכל המצוות, וזאת ההוכחה שהגרא היה לצווה. אז נגיד שמצווה אחת קשה. אמר הקוזאי, הואיל ואתה מאמין בכל מה שאמרת, הרי האלוה יתברך יודע את כוונתך, שהרי הכל גלוי לפני האלוה ולפניו נגלו כל הנסתרות. אמר החבר, אמת, אבל רק בשעה שהמעשה הוא מן הנמנעות. אולם, כן, הרי הוא אומר, תעשה, גם מה מקשה המלך, אדם מתכוון, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה, הרי אתה רוצה לעלות לארץ ישראל. אז בעצם זה שאתה רוצה, זה כאילו עלית. כן, מכירים את הטענות האלה. זה איזה משהו...
הוא מביא את זה בעוד.
מה?
שהשוקה לארץ...
כן. אז מה שהוא אומר לך?
זה
שווה לעלייה. אבל זה רק למי שלא יכול לעלות. זה מה שהוא אומר. אמת, אבל רק בשעה שהמעשה הוא מנמנעות. אבל אם אתה אומר שאתה רוצה, ואתה יכול לעשות את המעשה ולא עושה, זה סימן שאתה באמת לא רוצה. אולם האדם חופשי גם בתחום הרצון, גם בתחום המעשה. יש לבוא איפה בטענה, בטענה על האדם המבקש להגיע לשכר הנגלה ולא מעשה נגלה. על כן נאמר, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, והיו לכם מזיכרון. וזיכרון, תרוע. לא שהאלוה צריך לכך שיזכירו לו דבר, או יפנו תשומת ליבו לדבר, כי אם המצוות הן הצריכות להיעשות בשלמות, למען תהיינה ראויות לגמול. כלומר, זה לא שהשם צריך לזכור, אבל אתה צריך להזכיר לעצמך. כשם שכוונות התפילה, יש לתת להן מבע על צד השלמות האפשרית בתחינה ובקשה, כי רק אם יהיו הכוונה והמעשה גם יחד שלמים כראוי, יבוא הגמול עליהן. אך לפי מנהג בני אדם, דומה הדבר כאילו היה בתרועה ובחצוצרות, בתרועה ובחצוצרות משום הזכרה ודיברה תורה, כשלום בני אדם. אולם, אם יעשה המעשה בלא כוונה, או אם הכוונה לא תלווה מעשה, תובד התוחלת לשכר. רק אם המעשה אינו בגדר האפשרות, יש תועלת מה בדבר אם ישמור האדם על הכוונה והתנצל לפני אלוהיו על היעדר המעשה כדרך שאנו מתנדים בשבילתנו מפני חטאינו גלינו ארצנו וכן בשבילות אחרות. זאת אומרת שאנחנו מתפללים במקום הקורבן כי באמת אין לנו ברירה. עשרה פעם שמעתי שיעור של הרב ישראל אריאל ממכון המקדש. זה היה ביום שבת. נתן שיעור בשבת, הסביר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שישירו לו, הוא רוצה שיקריבו לו כבשים. זה מה שהוא רוצה. אז אנשים התחילו להתווכח איתו, יש כאלה שאמרו ככה, יש כאלה שאמרו אחרת, היה שם ויכוח חריף. בסוף נגמר השיעור, ואז מישהו התחיל לשיר, וביום השבת שני כבשים. גם מי שמעורר בלב בני אדם אהבה למקום הקדוש הזה, קוראים לזה שליחי הסוכנות, נגיד, באופן תיאורטי. גם מי שמעורר בלב בני אדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר בלא ספק. והוא מקרב עת בו תקוותנו. כמו שנאמר, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה, כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננה. זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל, תכלית תשוקה, עד אשר יחוננו את אבניה ואת עפרה. זה הציונות של רבי דלי, ציונות מעשית של רבי דלי, לכונן אפרה ואבניה. אגב, מזה למדו הלכה. במסכת כתובות כתוב על כמה חכמים שכאשר הם היו יוצאים מארץ ישראל, הם היו מתגלגלים באפרה או מנשקים את הסלעים. ורשי שמה כותב, והגמרא אומרת שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכונן. אגב, מכאן המינה גם שיהודים עולים לארץ הם מנשקים את האדמה. ורשי שמה כותב על החכם שהיה מגלגל את עצמו באפר, ועל החכם שהיה מנשק את הסלעים, רשי כותב, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. שואלים מפרשי רשי, מה הוסיף רשי על מה שלא ידענו? הרי הגמרא כבר אמרה שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. אני לא יודע מי מסביר את זה, אבל ההסבר הוא פשוט. רשי רוצה לומר שזה שהרבנים האלה התגלגלו באפר, זה לא בגלל שזה כתוב. כלומר, רש"י יוריד את המילה שנאמר. זאת אומרת, זה לא שרבי אבא, למשל, הסתכל בספר תהילים, ראה, הכתוב אומר שצריך לנשק, אז אני מנשק. כתוב שצריך לגלגל, אז אני מתגלגל. לא, הכתוב מדבר עליהם. כלומר, אצלם זה היה ספונטני. הם התגלגלו באפר ונשקו אצלעיה של ארץ ישראל מתוך הספונטניות שלהם, דחף פנימי. ועליהם הכתוב אומר, על החכמים האלה, כי רצו עבדיך את אבניה. לא בגלל שזה כתוב, אלא בגלל שזה אמת, זה כתוב. אמר הכוזרי, אם כן הדבר, אין זה כי ימחת למנוע אותך, ואין זה כי מצווה לסייע לך. יעזורך האלוה, ויהיה לך מגן ומושיע, ויכולן לך חסדו, שלום רב עליך, סילוק, נשלם הספר, בעזרת האלוה יתברך, ומה נאה עזרו, ולנותן העזרה, שבח עד אין סוף. זהו, אז גמרנו את ספר הכוזרי, אז זהו, אז אנחנו כבר יודעים עכשיו את כל יסודות האמונה הישראלית.
מה קרה איך?
אז אני כבר לא צריך ללמד.
מה קרה?
מה? חמש שנים זה לקח לנו?
משהו כזה. החכם על ארץ ישראל.
החכם על ארץ ישראל. והמלך המשיך למלוך, מה נעשה? טוב.